היום נאמר חולין דף י' דלת, אנחנו נתחיל מתחילת הדף. השוחט בשבת וביום הכיפורים, אף על פי שמתחייב בנפשו, שחיטתו כשרה. הלכה מאוד מאוד מעניינת, מישהו שוחט באיסור בשבת או ביום הכיפורים, למרות שהוא חייב בנפשו, כאילו בשבת זה סקילה, ביום הכיפורים זה קראת, שחיטתו כשרה, אנחנו מקבלים את השחיטה שלו. עכשיו יש קצת בעיות עם זה, קודם כל, יש כאלה, אם הוא עשה את זה במזיד, אז כבר למדנו שמי שמחלל שבת בפרהסיה הוא מומר לכל התורה ואי אפשר לקבל שחיטתו, אז איך זה יכול להיות? אז ארבע, אני אתן ארבע תשובות אפשריות. אחד זה שמדובר שהוא עשה את זה בשוגג, קושי בזה, אז למה כתוב שהוא מתחייב בנפשו? אז אולי רק אפשר להגיד הוא מתחייב בפוטנציאל אם היה עושה את זה במזיד, אבל זה קצת בעיה. אפשרות שנייה זה להגיד שהוא רק נחשב כמומר אחרי שהוא עושה כמה פעמים, וזה היה הפעם הראשון שהוא עשה, או פעם השנייה. אפשרות שלישית זה להגיד שהוא עשה את זה לא בפרהסיה, אלא בצנעה, ואז הוא לא נחשב, כאילו אמרנו רק אם הוא מחלל שבת בפרהסיה, שחיטתו פסולה. ואפשרות רביעית, לדעתי הכי מעניין, הרשב"א והר"ן אומרים את זה, שאולי הוא רק מומר אחרי שהוא מסיים את שחיטתו. אז כאילו כשהוא שחט הוא לא היה מומר, הוא רק הופך להיות מומר בסיום השחיטה, ואז כבר השחיטה נעשתה כשהוא לא מומר. אז זה פתרון יצירתי. אוקיי, עכשיו הגמרא מתחילה. אמר רב הונא, דרש חייב הרב משמי דרב, אסורה באכילה ליומה. לפי רב הוא אומר, נכון שמותר לאכול את זה, אבל אסור לאכולו בשבת. או ביום הכיפורים, כאילו יש סיבות אחרות שאסור לה ביום הכיפורים, וברור שמדובר בלי לבשל את זה, כי אפילו בלי שהוא אמר את זה היה אסור לבשל, אבל אפילו אם אוכלים את זה נע, המוחאי, זה אסור. אוקיי? כך רב אומר. ואז נס בן חבריה למאמר, החברים שלו ייתו לומר, רבי יהודאי, שזה לפי דברי רב, אמורים לפי שיטת רבי יהודה. עכשיו נצטרך, כאילו, לעמוד גם, לא רק היום, גם מחר, לעמוד על איזה דברי רבי יהודה. לאיזה דברי רבי יהודה הם מתייחסים. לאיזה שיטה שלו. יש לו הרבה שיטות בכל מיני דברים. אז לאיזה שיטה שלו בעניין הלכות שבת אנחנו מדברים. אז אמר רבי אבא, רבי יהודה דהכנה היא. אנחנו מדברים על הדעה שדברים צריכים להיות מוכנים לפני שבת. ובמקרה הזה, הבהמה לא הייתה מוכנה לפני שבת, כי לא שחטו אותה עדיין. דתנן, מחתכין את הדילואין לפני הבהמה, כי מדובר על משהו ממשפחת הקישואים, תלת, אז אפשר לחתוך אותם לפני הבהמה, ואת הנבלה לפני הכלבים. לפי תנא קמא, אוקיי, כנראה מדובר כאן, רוב המפרשים אומרים, שמדובר שהדילואים היו כבר תלושים לפני שבת, אבל העניין שהם לא ראויים לאכילה בעצם. אז יש כאלה שמסבירים שזה תרחה שלא לצורך, אולי לחתוך דלת זה לא פעולה קלה, ולכן אולי אסור לעשות זה משום המלאכיו, כאילו התורך הגדול שיש בזה, אבל אומרים שמותר לעשות את זה, וגם הנבלה אפשר לחתוך לפני הכלבים, אפשר לתת לפני הכלבים אפילו, וזה הכוונה אפילו אם מתה בשבת. רבי יהודה אומר, אם לא הייתה נבלה מערב שבת אסורה, לפי שאינה מן המוכן. זה לא היה מוכן לפני שבת, אלמה, כיוון זה לא איתכן מאתמול אסורה. מה לומדים מכאן? בגלל שהנבלה הייתה בהמה אתמול, ולא הייתה מוכן לאכילה, אז לכן היום אסור אפילו לכלבים, כאילו אסור לחלק את זה לכלבים. החנמי, נגיד אותו דבר אצלנו, כיוון זה לא איתכן מאתמול אסורה, בגלל שבהמה לא הייתה מוכנה לאכילה מאתמול, אז אסורה. אז לכם רואים שזה שיטת רבי יהודה, והכנה מתאים לשיטה אצלנו. אמר לה אביי, אבל אביי בא ודוחה, ויהיה הרבה מסע ומתן כאן. אמר לה אביי, מי דאמה? שני המקרים לא דומים בכלל. הטה מעיקר מוכן לאדם, והשתה מוכן לכלבים. הבהמה עמדה לפני שבת הנבלה לאכילת האדם. הוא רצה באיזשהו שלב לשחוט את הבהמה. והשתה מוכן לכלבים. ועכשיו, שכבר הפכה להיות נבלה, זה לא מוכן לאדם כבר, זה מוכן לכלבים. אז זה משהו אחר לגמרי. אוקיי? ולכן זה בעיה, כי זה בכלל לא היה מוכן. אבל החמי עיקר מוכן לאדם, והשתה מוכן לאדם. אבל הבהמה הזאת שהוא שחט בשבת, היה מוכן לאדם לפני שבת, ועכשיו בשבת ששחטו זה גם מוכן לאדם. אז אולי רבי יהודה לא היה מסכים שאסור, אולי במקרה הזה הוא היה אומר שזה כן מוכן, וזה לא משהו חדש, כאילו שלא היה מוכן בכלל. אז עכשיו שואלים קושי על הבאי, על הדחייה של הבאי. מי סברת בהמה בחייה על האכילה עומדת? כאילו, מה שאומר מתחת לדבריך, שבהמה בחייה על האכילה עומדת, אבל בהמה בחייה לגדל עומדת. כשיש בהמה, העיקר שרוצים לעשות מהבהמה זה לא לשחוט, אלא לגדל שהיא יוליד עוד בהמות, שיהיו לך הרבה בהמות. ואז אפשר להגיד, לפני כן לגדל, אחר כך לאכילה, ואם כן זה לא הוכן מערב שבת. אז דוחים גם את זה ואומרים, איהכי, בהמה לרבי יהודה ביום טוב, איך היא שחטינן? אז אם ככה, גם ביום טוב יש עניין של הכנה, כאילו דברים מסוימים מוכנים בשביל אוכל נפש. אבל לכם מותר לשחוט בהמות, ולפי זה היה יוצא שגם רבי יהודה לא מאפשר לשחוט בהמות בשבת, כי ביום טוב, כי לפני יום טוב הם מיועדים לגדל, ואז ביום טוב מחליטים לשחוט, וזה בעיה. אז אמר לו, אז כדי לענות על הקושי, אומרים לו, ביום טוב מותר למה? כי בהמות עומדת לאכילה ועומדת לגדל. כאילו, הבהמה עומדת לשני הדברים, גם לאכילה וגם לגדל. נשחיתה, ברגע שזה נשחת, הובררה דלאכילה עומדת. לא נשחיתה, הובררה דלגדל עומדת. תלוי מה עושים עם זה בשבת, ואז זה מעיר על מה חשף לפני שבת. אם שחט את זה בשבת או ביום טוב, אז התברר שכבר מלפני שבת או מלפני יום טוב, הכוונה הייתה לאכול. ואם החלטת לא לשחוט, אז ברור שבתחילת יום טוב או בתחילת שבת, הכוונה הייתה לגדל. ואם כן, יוצא שמה, לפי זה יוצא שלרבי יהודה, זה לא דומה למקרה של נבלה, כי בעצם לפי, וזה מה שנקרא ברירה, נלמד על זה עוד יותר בעוד כמה דקות, בעוד דקה, שיש מצבים שהפעולה שלך בשלב מסוים בזמן, יכול להעיר על מה הייתה הכוונה לפני כן. אז אם כן, אנחנו אומרים שבעיקרון הבהמה הזאת הייתה אמורה לאכילת אדם, כאילו הוברר עכשיו, אחרי השחיטה, שמלפני כן זה היה מוכן לאכילת אדם, זה היה מיועד לאכילת אדם. ואם כן, זה שונה מהנבלה שקודם היה מיועד לאדם ואחר כך לבהמה. ואם כן, אי אפשר להוכיח מזה לרבי יהודה כלום. אבל אז אומרים, והלילה לרבי יהודה ברירה, אבל רבי יהודה בעצמו לא מסכים עם העניין של ברירה בעצם. ואם כן, אני רק מנסה להגיד, כן, עכשיו אנחנו, אם נדחה את זה, אוקיי, אם נדחה את זה שרבי יהודה לא מסכים עם ברירה, כאילו עכשיו נוכיח שלילה לרבי יהודה ברירה. רבי יהודה פשוט לא מסכים עם כל העניין של ברירה. הוא לא חושב שאפשר להשתמש בזה כמושג. ואם כן, מה יוצא? יוצא ש... פספסתי עניין חשוב. שביום טוב, אם שוחטים את זה ביום טוב, אז הוברה למפרש לאכילה עומדת. ולא נשחיתה, אז הובררה שלגדל עומדת. אבל אם לא שחטו בהמה מערב שבת, ברור שלא התכוונו לשחוט את זה, כי אף אחד לא מתכוון לשחוט בשבת. ולכן, כששוחטים את הבהמה הזאת בשבת, אז ברור מכאן, כאילו שהבהמה הזאת ברור שבכניסת שבת, המטרה של אותה בהמה הייתה לגדל ולא לשחוט. ולכן רבי אבא מוכיח מזה שזה באמת דומה לדין של הנבלה. אוקיי? הבעיה שכל זה מבוסס על דין ברירה, ושלרבי יהודה יש ברירה. אבל עכשיו אנחנו נוכיח שלרבי יהודה הוא לא חושב שאפשר להשתמש בכלל של ברירה בכלל. אוקיי? עכשיו נצטרך להביא מנהלן. אוקיי? מנהלן לנו שלרבי יהודה אין ברירה. הנה המידתניה, וכאן המקרה הקלאסי של ברירה, הלוקח יין מבין הקוטים. מישהו קונה יין מהקוטים, כבר למדנו שזה בחשש שלא פרשו תרומות ומעשרות. הבעיה עכשיו שרשי אומר שתי בעיות אפשריות, או שאין לו כלים להפריש לתוכו את התרומות ומעשרות, או שזה ממש כניסת שבת ואין לו מספיק זמן להפריש לפני שבת, אז מה הוא עושה? הוא פשוט חושב בראש שלו ככה. שני לוגים, שאחד מ-50, הכוונה שיש לו 100 לוג יין, שני לוגים, שזה אחד מ-50, שאני עתיד להפריש הרי אין תרומה, 10 לוגים מעשר ראשון, עכשיו מה שנשאר זה 88 לוגים, אז מעשר שני לוקחים 100, זה אחד מ-10 ממה שנשאר, אז 9, זה לא בדיוק מדויק, 8.8, אבל אומרים 9, מעשר שני, הוא מחר ושותה מיד, אז הוא יכול לשתות ואומר, מה שאני עתיד להפריש אחר כך, כשאני אגיע למקום, או אגיע למקום שיש לי עוד בוק או משהו, אז הוא יכול לשתות מיד. זה דברי רבי מאיר. רבי יהודה ורבי יוסי ורבי שמעון אוסרים, אז רבי מאיר בעצם סובר יש ברירה, כשאחר כך הוא יפריש, מה הבעיה? שאם יש לו כיכר לחם, אז הוא יכול לקחת קצת, וכאילו להגיד, מהצד הזה אני לא אוכל היום, ומהצד הזה אני מפריש. ואז בסוף הוא יכול להפריש. אבל כאן, בגלל שמדובר במשקה, הוא לא יכול להגיד מה שלמטה אני לא אשתה, כי בסופו של דבר כל המים, כל היין כן זורם, ומה שלמטה לא יהיה למטה אחר כך, ויהיה בלתי אפשרי לעשות את זה. ולכן לפי רבי מאיר זה לא בעיה, כי יש דין ברירה. כשהוא אחר כך מפריש, אז התברר שאלו הלוגים שהוא שם הצידה. ואם כן, כל השאר מותר בשתייה. רבי יהודה ורבי יוסי ורבי שמעון אוסרים, כנראה למה הם אוסרים? בגלל שאין ברירה. אבל אם רוצים להגיד שזה הסיבה, אי אפשר להגיד ככה, כי הטעם כדקטן איתם, שם כבר כתוב הטעם למה רבי יהודה לא מאפשר. וזה בגלל סיבה אחרת. אמרו לו לרבי מאיר, אי אתה מודה שמה ייבקע הנוד? כאילו מה יקרה אם הוא ממשיך בדרכו והנוד מתפקע וכל היין נופל, נשפך לרצפה, ויהיה בלתי אפשרי להפריש תרומות ומעשרות, ונמצא שותה טפלים למפרע. אז יוצא שהוא שתה יין שלא, אף פעם לא הופרשו ממנו תרומות ומעשרות. למה רבי מאיר לא מודאג לזה? אמר להן, לכה שייבקע. אני לא מודאג למה שאולי יקרה. כאילו, כן, זה סוג אנשים אוהבים תמיד לדאוג לכל האפשרויות הגרועות שיכולות לקרות. הוא אמר, אני לא מודאג מהדברים האלה. אז לכן אי אפשר להוכיח משם שלרבי יהודה אין ברירה. אז מאיפה אפשר להוכיח? אלא מדתני איו, אפשר ללמוד מהברייתא שאיו הביא. דתני איו, איו זה שם של מישהו, רבי יהודה אומר, אין אדם מתנה על שני דברים כאחד. Okay, מה זה אומר? אנחנו מדברים על דיני עירוב תחומין, מי שרוצה ללכת מסביב לעיר שלו, הוא יכול ללכת 2,000 אמה, אבל אם הוא רוצה יותר מ-2,000 אמה, אז הוא צריך לשים עירוב מחוץ לעיר באיזשהו מקום, הוא בעצם מה שנקרא קונה שביטה במקום ההוא, זה כאילו הוא שם קצת אוכל ואומר ברכת על מצוות עירוב, ויוצא שהוא יכול מהמקום הזה ללכת עוד 2,000 אמה לכל כיוון. אבל מה אומר רבי יהודה? שאי אפשר לצלוט את כאילו לעשות תנאי כזה, שתלוי בפעולה מסוימת שיחליט אחר כך. כאילו הוא לא יכול לשים משני צידי העיר אוכל כאן ואוכל כאן, ויגיד מחר אני אחליט באיזה מהם אני רוצה להשתמש. כאילו הוא צריך לקנות שביטה בעצם במקום אחד. אז כאן הם אומרים שהמקרה שעליו מדבר רבי יהודה זה שבעצם יש שני תלמידי חכמים שבאים לעיר, אחד מכיוון אחד, כאילו באים מחוץ לעיר, אחד מהכיוון הזה ואחד מהכיוון השני, והוא רוצה לשמוע את הדרשה שלו, והוא לא יודע מאיזה צד הוא יבוא, ולכן הוא לא יודע באיזה צד עדיף לו לעשות את העירוב. אז הוא עושה תנאי, כאילו הוא, סליחה, הוא יודע שאחד יגיע לשם, אחד יגיע לשם, פשוט לא החליט עדיין לאיזה מהם הוא רוצה לשמוע. אז הוא לא יכול לתנות על שני דברים כאחד, אלא אם בא חכם למזרח, עירובו למזרח, למערב, עירובו למערב. אבל אם יש תלמיד חכם אחד שמגיע, הוא יכול להגיד, אם הוא בא לצד המזרח, אז העירוב שלי במזרח. אם הוא בא לצד מערב, העירוב למערב. ואילו לכאן ולכאן, אבל לשים בשני מקומות ולהגיד, אני אחליט אחר כך, לא, זה לא מועיל. אז עכשיו, לא בדיוק מובן עדיין. הבין אמבי, קשור על הברית הזאת, מה ישנה לכאן ולכאן דלו, דאין ברירה, מזמח ומר רב נמי, אין ברירה, כאילו בשני המקומות. אם אומרים שאין ברירה, אז זה לא אמור לעבוד, לא אם יש חכם אחד, או אם יש שני חכמים, זה לא ממש משנה. אז כדי להסביר את זה, רבי יוחנן מסביר. אמר רבי יוחנן, הוא כבר בא חכם. מדובר במקרה שאם יש שניים שהגיעו, וזה פשוט עניין, אני אחליט מחר, אם אני רוצה ללכת לשמוע אותו או אותו, אז זה אסור. כי בעצם יוצא שבתחילת שבת לא היה לי באמת כיוון, ושניהם אפשריות לגמרי. אבל במקרה עם חכם אחד שמותר, ואז זה פשוט תלוי אם הוא בא במזרח או בא מהמערב, זה מקרה שכבר בכניסת שבת, כשעשיתי את העירוב, החכם כבר הגיע לעיר. זה פשוט שאני לא יודעת לאיזה כיוון הוא הגיע. אז לכן, במקרה הזה, זה לא דין ברירה בעצם. ברירה זה בעצם אני מחליט עכשיו, וזה מעיר על מה שנעשה מקודם. אבל כאילו שהוא יחליט בשבת, ואז יוצא למפרע, מה שהוא עשה, היא כאילו יתקף. אבל מה שאני עושה עכשיו, כאילו במקרה שהחכם כבר בא לעיר, אז זה מקרה שבעצם החכם כבר הגיע, וההחלטה כבר נעשתה, זה רק שאני לא יודעת. אז זה רק עניין של מציאות. אז זה אפשר לעשות את זה. אוקיי, אז כנראה זה, על פי זה יש דין ברירה, לרבי יהודה אין ברירה, ואם כן, אי אפשר, מה שהגענו למסקנה, שאי אפשר להגיד שהשיטה של רבי יהודה, של הכנה, זה השיטה שהוא אמר לגבי הנבלה, שנבלה בשבת אסורה, כי לא חמה אתמול. כי במקרה שלנו, נגיד ש... זה לא אותו דבר, כי באמת הבהמה כבר הייתה מיועדת לאכילה, ואם כן, אז אם כן יוצא שאי אפשר להסביר שהשוחט בשבת זה דומה לדין נבלה, וזה בגלל שהבהמה עשויה לגדל ועשויה גם לשחוט, אלא בעצם אומרים שהבהמה, כאילו המקרה של שוחט בשבת, קודם היה מיועד לאכילת אדם, ועדיין מיועד לאכילת אדם, ואם כן, זה לא דין של הכנה. אי אפשר להגיד שזה הסיבה. אז אלא אמר רב יוסף, רב יוסף בא ומסביר דעה אחרת של רבי יהודה. רבי יהודה דקלם היא, אנחנו מדברים על דיני מוקצה בעצם, דתנן, וכאן יהיה דיון נרחב, גם בשיטה הזאת וגם בשיטה הבאה, לגבי מוקצה. מוקצה בשבת, אוקיי, בואו נעשה קצת רקע. המוקצה זה היה מקום שהיו מייבשים את הפירות, ובדרך כלל היו עושים את זה על הגג. עכשיו, פירות אפשר לאכול אותם טריים, או אפשר לייבש אותם. עכשיו, אף אחד לא אוכל אותם בין ה... ברגע ששמים אותם לייבוש, לא אוכלים אותם עד שמתייבשים לגמרי. אז המוקצה היה מקום בגג ששם שמו את זה, וכאילו לא נגעו בהם עד סוף התהליך. אז מוקצה זה בעצם משהו ש... מוקצה זה, הוא שמו אותם בצד ופשוט לא לשימוש בכלל. המקרה הכי, כאילו במוקצה יש שלבים שונים, יש דברים שאפשר להזיז, לדוגמה עט על השולחן, אפשר להזיז אם זה מפריע, כאילו צריך את השולחן לסדר לאכול בו, והעט מפריע, אז אפשר, כאילו העט זה בדיוק איפה שרוצים לשים, אז אפשר להזיז את זה, זה מה שנקרא לצורך מקומו. יש כל מיני כאילו, דברים שאפשר להזיז לסיבות מסוימות, זה בגלל שזה כלי שמלאכתו לאיסור. אבל כלי שלא מיועד לכלום, כגון אבנים, okay, רק אם ידעו אותם לאיזשהו תפקיד, אבל אם הם סתם אבנים ללא שום תפקיד, זה הכי מוקצה, וזה אפילו אם זה על השולחן, אי אפשר להזיז. Okay, לא מזיזים אבנים אפילו לשום צורך. Okay, אז מה שנראה שיש שלבים שונים של... יש דרגות שונות של מוקצה, ותלוי בדרגה מה אפשר לעשות עם הדבר המוקצה. עכשיו בוא נלמד עכשיו על שבר כלי, דתנן. כל הכלים הניטלים בשבת, שבריהם ניטלים, ובלבד שעושים מהם מלאכה. אם הכלי נשבר בשבת, ויש צורך, משהו שאפשר להשתמש בשבר כלי למשהו, לא משנה מה, אם יש איזשהו צורך, אז מותר להשתמש בו. לדוגמה, שברי עריבה, שברים של קערה גדולה, לחסות בהם פי חבית, אפשר לחסות חבית עם זה. שברי זכוכית, לחסות בהם פי הפח. רבי יהודה אומר, לא מסכים עם תנא קמא, ובלבד שהוא עושים מהם מלאכתן. לדוגמה, שברי הרבה לצוק לתוכן מקפה, שברי זכוכית לצוק לתוכן שמן. רק אפשר להשתמש בשבר כלי, אם אפשר להשתמש בו לאותה תכלית שהכלי הייתה מיועדת מלכתחילה. Okay? אז מקפה זה משהו סמיך יותר. אי אפשר לשים משהו מאוד נוזל כי זה ייפול, אז זה ישפך. אבל אם שמים משהו כמו הדייסה, אז אם זה ראוי לדייסה, אז מותר להשתמש בו, אבל לחסות חבית אי אפשר. אז מה אומרים כאן? מאמלך תנאין, מאמלך האחרת לא. אז אלמה, מה לומדים מכאן? כיוון זה לא איתכן מאתמו, להח מלאכה אסירי. אז מה נגיד בדיוק בעניין שלנו? זה אולי בדיוק תואם. כי החנמי, כיוון זה לא איתכן מאתמו, אסורה. בגלל שבהמה לא הוכנה אתמו לשחיטה, כי שוב, נכנסה שבת וזאת אומרת שברור שלא הוכן לשחיטה, אז לכן אולי זה מוקצה. כאילו אין בזה שימוש, אין לבהמה שימוש. במיוחד לא לאכילה, כן? זה לא היה מיועד לאכילה מאתמול, אז אי אפשר להשתמש בו עכשיו. אמר לה, הבאה, מדמה, כאילו שוב, זה לא אותו דבר. התמי קר כלי, והשתה שבר כלי. זה נקרא אתמול כלי, והיום זה נקרא שבר כלי, והבא לי נולד, זה משהו חדש עכשיו. זה נולד, ואסור. אבל החמי קר אוכלו לבסוף אוכל. אתמול זה היה אוכל כי זה בהמה, ובהמה אפשר לקרוא לזה אוכל, ולבסוף גם אפשר לקרוא לזה אוכל, כאילו כי יודעים מההתחלה שבהמה מיועד לאוכל, הכלי מיועד לשימוש מסוים, והיום כבר אי אפשר להשתמש בו, זה השתנתה. וזה מה שנקרא אוכלה דאיפרת הוא, ושמין אלי לרבי יהודה דאמר אוכלה דאיפרת שפיר, שפיר דמי. Okay? מה זה נחשב כמו אוכל שנשבר, ורבי יהודה טוען שאוכל שנשבר אפשר להשתמש בו. מה זה אומר אוכל שנשבר? עכשיו אנחנו נדבר על משקים שיוצאים מתוך אוכל. Okay? זה מה שנקרא אוכל דאיפרת. זה קצת שונה, כי במקום האוכל עצמו זה המשקה שבא מהאוכל, וזה, לפי רבי יהודה, זה נחשב אותו דבר בעצם. Okay? בואו נראה. דתנן. אין סוחטין את הפירות להוציא מהם משקים, כי אסור לשחוט פירות בשבת, כי להוציא מהמשקין זה בגלל איסור דש, אתם מוצאים משהו מתוך משהו אחר. ואם יצאו מעצמן אסורים, ואפילו אם יצאו מעצמן אסורים, שמה יבואו לשחוט אותם. אבל רבי יהודה אומר, אם לאוכלין היוצא מהן מותר, ואם למשקין היוצא מהם אסור. אם זה דבר שמיועד לאכילה, כן, לדוגמה אשקוליות, אז מה שיוצא מהן מותר באכילה. או רימונים אולי אפילו יותר טוב, כי לפעמים עושים משהו עם הרימון, אבל בקושי, כאילו, אשקליות הרבה פעמים כן מוצאים אותם. אבל אם לאוכל, מה שיוצא מהן מותר. אבל אם עשויים למשקה כגון לימונים, אז היוצא מהן אסור. אז מה שיוצא בעצמו, אי אפשר להשתמש בו, כי חוששים שמה יבואו לשחות. אבל אם בדרך כלל משמשים בו לאכילה, ועושים סלט פירות, ונשאר קצת נוזל, אז מותר לשתות את זה. אז אומרים בעצם שלפי רבי יהודה אין בעיה מאוכל למשקה, כאילו, כן? אם זה משהו שמיועד לאכילה ויוצא מהמשקה, זה בסדר. זה מה שנקרא אוכלה דאיפרת. אז אותו דבר יהיה נכון לגבי הבהמה, כי קודם זה נחשב אוכל ואחר כך נחשב אוכל. ולכן אי אפשר ללמוד מהשיטה של רבי יהודה בעניין כלים. Okay? עכשיו נראה קושי על זה ונדחה את הקושי. ובגלל שיהיה קושי ונדחה את הקושי, בסוף נסיים עם כך שאי אפשר ללמוד מהשיטה הזאת של רבי יהודה בעניין הכלים. ואז נצטרך למצוא פתרון אחר שנגיע לזה רק מחר. אמר רבי יהודה אמר שמואל, לאו איתמר לה, אבל הרי נאמר על זה שאמר רבי יהודה אמר שמואל, מודה היה רבי יהודה לחכמים בסלי זיתים וענבים. הוא היה מודה להם אם מדובר על זיתים וענבים ש... כמעט ורק משתמשים בהם למשקה, אלמה כיוון זה לסחיטה קיימה יאיב דעתי, כיוון שבגלל שהם מיועדים תמיד לסחיטה ובקושי אוכלים אותם בלי סחיטה, בלי לסחוט אותם, אז יאיב דעתי, כאילו אנחנו חוששים שאם הוא יאכל את זה, אנחנו גוזרים שמה הוא יעשה את זה לכתחילה. אז אם כן, בואו נעשה את ההשוואה לענייננו. החנמי, כיוון דה לשחית הקיימה, יאיב דעתי, ולכן, בגלל שהבהמה מיועדת לשחיתה, אנחנו חוששים שאם נתיר לו לשחות, אז מה יקרה? אם נתיר לאכול את מה שנשחט, אז אולי יחשוב שמותר לשחוט לכתחילה. אז אם בעצם לפי מה ששמואל אומר, שמודה היה רבי יהודה לחכמים בסלי זיתים וענבים, אז הוא גם היה מודה להם כאן בעניין השחיטה, ואם כן, כן יש לנו תשובה. כאילו זה כן מתאים לשיטת רבי יהודה. אבל אז הגמרא דוחה ואומרת, אבל זה אמרתם שזה בשם שמואל נמסר. אבל מי דיותם אלה לרב? הרי אנחנו באים, בהתחלה איפה התחלנו, עם רב שאמר שמה שנשחט באותו יום אסור. והאמר רב, הרי רב בעצמו אמר, חלוק היה רבי יהודה אפילו בסלי זיתים וענבים. לפי רב, רבי יהודה כן, כאילו לא מסכים בזיתים וענבים, ומשתמשים בשיטתם ולא חוששים שמה יבוא להגיד שמותר לשחוט. אם כן, גם בשחיטה לא הגיוני שעל פי ההיגיון הזה, הוא יגיד שאסור לאכול את זה באותו היום. ולכן, מחר נצטרך למצוא דרכים אחרים להסביר את, כאילו, מאיפה החכמים חשבו, או אמרו, שרב בעצם סובר כפי שיטת רבי יהודה, איזה שיטה של רבי יהודה.